אנחנו חזים בשמואל ב' פרק ו', בחלק השני של הפרק, של הכנסת ספר תורה, העלאת ארון הברית מקריית יערים לירושלים. אז למדנו פעם שעברה שכאשר הביאו את הארון בפעם הראשונה, הוציאו את הארון מקריית יערים, לקחו אותו לגבי עגלה חדשה, ואז היה פרץ עוזה, שהוא תמך בארון והוא נהרג, כי אסור היה להחזיק את הארון בצורה כזאת, אלא דווקא בכתף יישאו. מה קורה הלאה? פסוק ט'. והיראה,
הארון
לא ייפול.
לא ייפול.
הארון עושה את נוסף.
הוא הולך לבד
באוויר.
אבל לא, הוא מתלתל. לא, קראנו שבעיקרון, בגלל ששמו אותו על העגלה, לכן הוא מתלתל, כדי להראות להם שלא ככה שמים אותו. אבל הארון לא נופל. פסוק ט'. וירא דוד את אדוני ביום ההוא.
כן.
ויאמר איך... נו, יצא לי פה תמים של מגילת אסתר. וירא דוד את אדוני ביום ההוא. ויאמר איך... יבוא אליי ארון אדוני, ולא עבד דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי, וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי 3 חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. דוד רואה שההתעסקות עם הארון זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הוא מפחד שמה הוא עצמו שרוצה לקחת את הארון לעיר דוד, אז הוא לא ינהג בה בקדושה הראויה, אבל הוא לנזק. ולכן הוא מחליט להשאיר את הארון במקום הכי קרוב שהיה לארון, מקום שבו הוא נעצר, בבית של אדם בשם עובד אדום הגיתי.
הוא היה פועל, לא?
עובד אדום, על פי השם שלו נשמע שהוא היה... איזה גוי, מאיזה אומה?
אדום,
גיתי. גיתי, מה זה גיתי? פלישתי.
ואדום,
אבל... עובד אדום הגיתי, עובד אדום מגת. אבל בדברי הימים כתוב מפורש שהוא לא רק שהוא לא היה גוי, הוא היה לוי. כתוב בדברי הימים, ויאמר דוד לשרי הלוויים להעמיד את אחיהם המשוררים בכלי שיר, נבלים וכינורות ומצלתיים, משמיעים להרים בקול לשמחה, ועמהם אחיהם המשנים, זכריהו, בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועוני ואליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפליהו ומקניהו ועובד אדום וייל השוערים. הוא היה שוער בבית המקדש, הוא היה הלווים מתחלקים לשוערים ומשוררים, הוא היה שואל, אז איך יכול להיות שקוראים לו עובד אדום? אומרים חז"ל במדבר רבה, לוי היה עובד אדום הגיתי, שכן מיחסו עם הלוויים, ועובד אדום ואחיו 62. ולמה נקרא שמו עובד? על ידי שעבד לפני השם כראוי, הוא היה עבד. אדום, שעדים פני דוד, הוא היה מתיירא מן הארון שלא ימיתנו, והוא עובד לפניו, וברכו הקדוש ברוך הוא. הגיתי שהיה מגת. איך מגיע לוי מגת? גת הרעה לא שייכת למי?
לפלישתים.
אז לכן, לא קשה לומר שהוא הגיע מגת, יותר הגיוני שהוא הגיע ממקום אחר לגמרי, וכנראה זה ההיגיון, ככה ראיתי כותבים בביור דעת מקרא. וזה הגיוני. יש יישוב שנקרא גת רימון.
גת רימון פה ליד האוניברסיטה
בבר אילן שלו. לא. גת רימון זו עיר לוים. עיר לוים, מ-42 עיר, שנמצאת בנחלת דן הצפונית. לא. נחלת דן הצפונית. איפה זה נחלת דן הצפונית? נחל דן. באזור נחל דן. שמה יש... עיר שנקראת גת רימון, וזו עיר לוויים. אז רגע, אם הוא הגיע מגת רימון, אז איך, מה הוא עושה פה באזור של אבו גוש? עבר דירה. כן, הוא לוי, לוי מלאם נחלות, הם נודדים. אז לכן, הגיוני, עובד אדום הגיתי, מגת רימון. הגמרא מתארת את הכבוד שעובד אדום נהג לפני אהרון, ולומדת מזה מה השכר של מכניס אורחים. וכך אומרת הגמרא, פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה, ודרש, ויברך השם את עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוקים, ועל הדברים קל וחומר. ומה ארון שלא אכל ושתה? איך מכבדים את הארון? אלא כיבד וריבץ לפניו, הוא טיטה שם לפניו.
לא לעבוד ארום, להיות בטל.
לא, מה כן? הוא טיטה את הרצפה לפניו, כן? ככה מארח תלמיד חכם בתוך ביתו, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, הוא מאכילו, הוא משקהו, הוא מענה ומנכסיו, יותר מאשר הארון, כי הוא נותן לו גם על אחת כמה וכמה. יש עוד מדרש? מה זה? בתנאי שהוא משרת בצבא. מי? לא, 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 בסדר גמור, אני אוהב את הפליטות האלה. עוד מדרש אומר, אבל לא דברים קל בחומר. ומה אהרון שלא נעשה לו לשכר ולא להפסד על שברי לוחות שבו? נתברך בשבילו, קל וחומר לשימוש צדיקים שבעבורם נברא העולם. זה מעניין, כי לפי זה יוצא שאהרון הוא אהרון של שברי לוחות, זה לא אהרון הרגיל, לא יודע. ראשית חוכמה אומר, הראשית חוכמה אומר כך, לומד מכאן דין חשוב, וכן צריך לירה בכל מקום שיש בו קדושה, כגון בית הכנסת וכיוצא. וכן דוד המלך עליו השלום אמר, ויירא דוד את השם ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אל אהרון השם. לחושבו שאינו ראוי מחמת מעשיו לקדושת אהרון, ושם אלו ינהג בו הקדושה הראויה לו ויפגום בכבודו. וכיוצא בזה אמר דוד, אשתך ואלכל קודשך ביראתך. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא בירך את עובד אדום. במה הוא בירך אותו? חז"ל אומרים, בספר דברי הימים רשומים שהיו לו, יש רשימה של 62 בנים ונכדים. מה, זה לא הרבה, 62 בנים ונכדים. כן, אני לא אקרא את השמות של כולם.
למי זה?
לעובד אדום. וואו. אבל הגמרא אומרת שהם כולם נולדו במשך 3 חודשים. בואו נראה. בואו נראה. כך מבארת הגמרא. מהי ברכה שברכו? לא, 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 מה פתאום, מה פתאום?
אתה היה מותר יותר משם.
לא, אבל לא ראינו שהיה את זה.
הוא לא מותר, אז מה? תאובים, נו, מה הבעיה?
לא ראינו, לא ראינו בחזל, לא ראינו במקרא, מלבד אנשים שהאישה שלהם לא ילדה, שנשאו יותר מאישה אחת. מלבד אלקנה. תקשיבו. מהי ברכה שברכו? אמר רב יהודה בר זבידה, זו חמות ושמונה קלותיה, שילדו 6 בקרס אחד. שנאמר, פולטי השמיני, הוא כתיב כי ברכו השם, יש פה, אגן צריכס, אשתו של עובד אדום היא החמות, והיה לו 8 שהם נשואים. וכל אחד מהשמונה בנים ילדו 6 בקרס אחד. מה זה 6 בקרס אחד? לא הכוונה בלידה אחת, לפי הירושלמי. הירושלמי אומר, שבתוך 3 חודשים, שזה הזמן שאהרון היה בבית עובד אדום, כל אחת מהם ילדה 6 לידות. איך יכול להיות בתוך 3 חודשים 6 לידות? אז כל הריון לקח שבוע. שבוע ימים. והוא שם. ההיריון לקח שבוע ימים. אחרי ההיריון היה להם טומאת לידה שבוע. ביום השמיני היא נכנסה להיריון פעם שנייה. ילדה אחרי שבוע. עוד הפעם הפסקה של 7 ימים. ככה בתוך 3 חודשים כל אחת הספיקה 6 לידות.
6 לידות של שישייה?
לא. שש לידות יחידניות. מה אתה מעדיף? 6 בבת אחת או 6 בנפרד בפסקים של שבוע שבוע? פעם אחת של 6, אחי. פעם אחת של 6. לא יודע. ברוך השם שלא שאלו אותי.
אבל איך הוא בא מתפשט?
איך אומרים שקדוש ברוך הוא ייתן לנו הרבה ילדים, אבל אחד אחד.
הוא בא 7 ימים,
כן?
מה כן?
מה הבעיה?
כמה זה עובר?
במקרה שלו היה שבעה ימים. משיח יבוא, כתוב שזה יהיה יום אחד. כתוב שמשיח יבוא, אז יהיה הרה ויולדת יחדיו. באותו יום של ההיריון, באותו יום תלדה. יום אחד הריון. אצלו יש שישה ימים, שבעה ימים, מה יש? מה, מוישה, אתה לא מפרגן? למה קשה? אתה לא רגיל. למה קשה לקבל את זה? מה שנגד הטבע? לא הבנתי. מה שלוקח אצל אדם רגיל שישה חודשים? מה רע? מה רע? תאמין לי, אני הייתי מאמץ את זה בשני ידיים. שבע ימים הריון? למה זה לא מעשי? זה נראה לי רעיון. זה נראה לי... מה הבעיה?
אחרי שלושה חודשים אתה קורא כזה מבית החולמי בוכתה.
זה נשמע לי... איזה שטויות. זה נשמע לי אחלה. קום הריון תשעה חודשים שבעה ימים? אני חושב שלא היה מי שלא היית לוקחת את זה בשתי ידיים. בשבוע הבא אתה גומר את כל הסיפור. מה התחלה ועד הסוף? מה רע?
אני צריכה לדבות תשעה חודשים, כאילו... של הקושי בזה.
כן? למה באמת הם זכו לברכה המעניינת הזאת? אז כתוב ככה. כתוב בתנחומה שעם ישראל דיבר על אהרון, אמרו בו, זה עסק של פורענות אהרון. איפה שמתקרבים עליו, יש נזקים. זה פחד פחדים אהרון. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם
את הטוב שהוא.
את הטוב שהוא יכול לעשות. אותו דבר מנוגע לקטורת, שהיה שיעמוד בין המתים ובין החיים, אחרי שהוא הרג את זה ואת זה. אותו דבר מתה, שמשה רבינו עיקה את הלוחות, עיקה את מצרים.
את ים סוף.
אבל אחר כך הוא עיקה את ים סוף, להראות.
גם את זה, גם הנחשים וזה.
כתוב בישמח מוישה, היה יהודי ישמח מוישה, מעול. אמרתם עליו? מוישה טייטלבוים. ישמח מוישה, יש עליו שיר מפורסם של ג'ו אמר.
ישמח.
אבל ישמח מוישה כותב... ישמח
מוישה בתנת אלי חלקו.
אתה יודע לעשות את זה?
כמוהו לא.
כמוהו לא, טוב.
צריך לתים פחצוצה בזה.
כן. כן. משחרית שבת יום כתוב, הוא מנת, אתה לא... כך כתוב משחרית שחרית? אז ישמח מוישה... כמו שהיה חסיד, אז הוא אומר דבר מאוד פשוט. אומר הישמח מוישה, אומר הישמח מוישה, שככל שברכה קשורה עם ביטול.
רגע, הוא הביא סוכר, זה הבאת הסוכר, לא? הוא הביא, אריה הביא.
כן. כתוב, חבר'ה, הישמח מוישה אומר דבר יסודי בחסידות. ברכה קשורה עם ביטול. אתם יודעים מה זה ביטול? ביטול זה חיבור לקדוש ברוך הוא.
ביטול תורה?
לא.
ביטול
לעצמי. ביטול לקדוש ברוך הוא. סבא שלי עליו השלום היה חסיד גדול. הוא היה יושב אצלנו כל שנה, היה מתארח אצלנו בפסח. במות זיכרונות שלי יש לי ממנו מפסח. כל שנה בסעודה של פסח ביום, אז אומרים את התיקון נטל, נכון? ביום של פסח.
כן.
אז אצל האשכנזים, על הערך מהם, לא אומרים תיקון הטל, אומרים תפילת טל.
כי זה בכל אופן, אתם קוראים אותו.
באופן אחר קצת.
אותו דבר אתם קוראים.
אז שם יש פיוט כזה, שכל קטע מסתיים במילה בטל. בטל, 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 בטל. זה אומר שהיה תלמיד של אדמו"ר הזקן, כך כל שנה נספר, שהיה קורא את הכל, הוא היה אומר במקום בטל, הוא אומר ביטול. היה מסביר שכל ההמשכות וכל ההתגלויות וכל העניינים והכל נמשך על ידי ביטול. בכל אופן אנחנו יודעים שהכל כתוב בחסידות גם, שככל שיש יותר ביטול יש יותר קיום. לכן כתוב שהמלאכים יש להם אריכות ימים. מלאכים יכולים להתקיים אלפי שנים, יש מהם. יש מהם שפחות. הם מתבטלים, מתפרקים. אבל ממה הכוח הביטול, ממה הם חיים ככה בזמן? אז כתוב שזה מכוח הביטול שלהם. היות שהם בטלים לקדוש ברוך הוא, קדוש קדוש הוא ברוך, אז לכן הם בטלים. אז לכן יש בהם ברכה. לכן כתוב גם בחסידות מקומות אחרים, שכשאומרים ברוך אתה, ב-18, אז ברוך, מה עושים? קוראים, נכון? למה? כי הברכה קשורה עם ביטול. אז אומר הישמח מוישה, שעובד אדום היה לו ביטול. וביטול מצני, היה לו ביטול, באמת היה לו ביטול. ולכן הייתה לו ברכה. וזה טבעי. זה שהייתה לו כזה ברכה בבית, זה לא דבר נפרד. הוא פשוט היה בביטול. אם הוא היה בביטול, אז יש לו ברכה. אומר הישמח מוישה, גם במצרים, כשהיה יולדים שישה בקרס אחד, זה גם כי שם היה עינוי, כאשר יענו אותו כאן יפרה וכאן יפרוץ, אז ככל שיש להם ביטול, ככה יש להם פריון. Yeah. עכשיו, דוד עומד לעלות את הארון בפעם השנייה, אחרי שהוא רואה את הברכה הזאת, פסוק י"ב. ויוגד למלך דוד למור רך אדוני את בית עובד אדום את כל אשר לו בעבור ארון האלוהים וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. פה זה כתוב בקיצור נמרץ. בדברי הימים זה כתוב באריכות. וככה נאמר בדברי הימים. ויקרא דוד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוויים, לאוריאל, עשיה ויואל, שמעיה ואליאל ואמינדב. ויאמר להם, אתם ראשי האבות ללוויים, התקדשו אתם ואחיכם, ועליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל אשר אל הכינותי לו, כי למבראשונה לא אתם, פרץ אדוני אלוהינו בנו, כי לא דרשנו הוא כמשפט. והתקדשו הכהנים והלוויים להעלות את ארון אדוני אלוהי ישראל, ויסו בני הלוויים את ארון האלוהים, כאשר ציווה משה, כדבר אדוני בכתפיים, בכתפם, במוטות עליהם. ויאמר דוד לשרי הלוויים להעמיד את אחיהם המשוררים, בכלי שיר, נבלים וכינורות ומצלתיים, משמיעים להרים בקול לשמחה. ויהי דוד ודקני ישראל ושרי האלפים ההולכים להעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה. כעת כבר קלטו מה הבעיה, הבינו שהבעיה הייתה בעגלה. איך דוד הרי מקודם כתב, בשבוע שעבר למדנו, שדוד שאל את אחיתופל למה אנחנו, למה זה קרה? והוא אמר לו, אתה צריך לשים שור ומריל לסבוח. הוא לא אמר לו את האמת. כתוב שכשהגיעו לירושלים, חזרה לעיר דוד, אז אמר לו אחיתופל, אתה שכח את הפסוק בתורה? פסוק מפורש. ככה אחיתופל אמר לדוד, ולכן, אחרי שהוא אמר את זה לדוד, דוד הבין את העניין. ובכל זאת, למרות שדוד החליט לקחת על הכתף, הוא גם עשה את היצא של לסבוח לפני אהרון, שאמר אחיתופל.
מה הוא שכח?
שאסור לקחת רק על הכתף.
נכון.
עכשיו הוא יודע את זה, אז עכשיו זה אחרת.
דוד לא יודע את זה?
לא, לא כל אחד, רק כהנים. לוויים.
מהטלטול שמישהו נגע בארון הזה, הוא מת.
לא, הוא לא נגע בארון.
כי זה המצווה.
הוא לא נגע עוד בארון. הוא זה השמת, הוא רק מתקרב.
בסדר, רק התקרב. ופה דוד לא רק שמתקרב, הוא גם לוקח, הוא מעלה אותו על הגב ולוקח אותו.
לא על הגב שלו, כמו שכתוב בתורה. לסדר שכתוב בתורה.
כמו שהיה בזמן משה.
פסוק י"ג. ויהי כי צעדו נושא ארון אדוני שישה צעדים ויזבח שור מרי. כתוב בדברי הימים ככה, קצת שונה, שאחרי שהלכו אז הוא ראה שזה מתחיל בהצלחה. בוא נראה, כתוב ככה שם, ויהי דוד ודקני ישראל ושרי האלפים ההולכים להעלות את ארון ברית אדוני מן בית עובד אדום בשמחה, ויהי באזור האלוהים את הלוויים נושא ארון ברית אדוני ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים. מדרש כתוב, כיוון שראה דוד שאלו הלוויים ולא ניזוקו, כמו שאמר לאחיתופל, הוסיף עוד וזבח לפניו, כמו שאמר אחיתופל בראשונה. יש כאלה שכותבים, הקליוקו כותב, שבפעם הראשונה הנזק התחיל אחרי שישה צעדים. וכעת שהוא עבר שישה צעדים ולא קרה כלום, אז הוא הבין שזה מצליח. ולכן הוא הקריב קורבנות. עוד דבר כתוב, בבנאל אומר, שהם הרגישו מיד שאין להם שום כובד על הכתפיים. כי הרי אהרון עושה את נוסף.
עושה את עצמו.
ולכן הם הלכו להקים קורבנות. כאן כתוב, ויזבח שור ומרי. דברי הימים קראנו לפני רגע, שהוא זבח שבעה פרים ושבעה אלים. אז מה היה? אומרים חזל, אמר רב פאפה בר שמואל, על כל פסיעה ופסיעה שור ומרי, על כל שש ושש פסיעות שבעה פרים ושבעה אלים. אמר לרב חיסדא, אם כן מילית את כל ארץ ישראל במות, פה כל הארץ. אלא אמר רב חיסדא, על כל שש ושש פסיעות שור ומרי, על כל שישה סדרים של שש פסיעות שבעה פרים ושבעה אלים. גם היום יש זכר לעניין הזה של השישה צעדים. איפה יש לנו היום את השישה צעדים? כתוב בתוספות. בסוטה דף למד ה.
איפה?
תוספות. סוטה, דף למד ה. אומרים תוספות, כאשר החזן לוקח את ספר התורה, לקחת אותו לארון הקודש, מארון הקודש לקריאת התורה, מה הוא אומר? גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. אומר התוספות אלו שש מילים, גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו, שהם כנגד שישה צעדים של נושאי אהרון.
איתי, אתה איתי? בנושא איתי?
כן.
כן,
משהו מזרח איתי. לא בזכותי, יחד איתי. גדלו להשם איתי, כלומר אני מתחיל ואתם מצטרפים אליי, ונרוממה שמו יחדיו.
דוד אומר את זה.
לא, זה פסוק בספר דברים.
מי אומר את זה?
משה רבנו. זה בפרשת האזינו. שלא רק שמחזירים, כשלוקחים את ספר התורה, כשמוצאים את ספר התורה מן הארון, אז החזן שר, גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו, והקהל עונה לו. רוממו השם אלוקנו, נכון? זה אצל הספרדים, אצל אשכנזים אומרים לפני כן. השם הגדולה, הגבורה והתפארת. זה הכל, בעצם התשובה של הקהל, הוא אמר להם, תגדלו אותו איתי, והם עונים לו. או רוממו השם אלוקנו, או גדלו, ואחר כך רוממו, לא משנה. אבל...
מה זה איתי? השם זה איתי, והכוונה
שם? צוזמן מתמיר, יחד איתי.
גדלו
להשם, אני מחזיק את הספר תורה, גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. זה המקור.
כל האנשים שנמצאים לאותם
שתתפת. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. במקור זה פסוק בספר דברים, שמשה רבנו אומר לבני ישראל בתחילת פרשת האזינו. אומר לעם ישראל, תגדלו את השם יחד איתי ונרוממה שמו יחדיו. זה המקור לאמירת ברכו. אומרים ברכו, החזן אומר ברכו את השם המבורך, הוא מזמין אותם לגדל את השם איתו, והקהל עונה לו, ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה גם מקור לקדיש. החזן אומר לאנשים, התגדל כדי השמי רבה, והם עונים לו, בן יהיה שמי רבה. אז גם מי שמוביל את ספר התורה,
כולם מתעלם איתו.
מה זה איתי? איתי זה בעולם אחד.
מי שמחזיק את ספר התורה, אומר, אומר לכל הקהל, גדול השם איתי.
זהו, איתי זה בעולם אחד.
נכון.
אז הוא אחד.
אז הוא אומר, הוא נרוממה שמו, יחדיו.
זה... כל הזמן מערבב דברים.
מי?
טוב.
אני מערבב, למה הרמתי?
איתי
לאדם
אחד.
מי, שני אנשים מוצאים ספר תורה אחד? אחד מוציא.
לא משנה.
אז הוא שר, הוא מתחיל. הוא מתחיל את השירה.
לכן גדלו אומר החזן, לא כל הקהל.
גדלו
אומר החזן.
החזן אומר את זה.
הקהל עונה לו.
הקהל עונה לו.
רוממו השם אלוקנו, זה הקהל עונה לו.
רבו לאדום קדוש הוא, רוממו אדון אלוקנו.
איזה מקם זה? איזה מקם זה?
אלוהינו.
איזה מקם זה? אתה יודע איזה מקם זה?
זה מקם.
הוא רוצה ששלושה ילדים את הספר.
טוב.
הוא צריך להתחיל
לשם. דוד בעצמו, חבר'ה, מלווה את אהרון בריקודים, פסוק י"ד. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני. ודוד חגור איפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה וכל שופר. חז"ל אומרים במדבר רבה, בואו ראה כמה ביזה דוד עצמו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. היה לו לדוד להיות מהלך לפניו סתם כמלך לבוש בגדי מלכותו, כלי מלכותו? אלא לבש כלים נעים לכבוד אהרון. הוא משחק לפניו מה שאפשר לומר, שנאמר ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. מה הוא בכל עוז? בכל כוחו, אומר המדרש. מה הוא מחרקר? שהיה מקיש ידיו זו על זו, ותופח ואומר, קירי רם. קירי רם, קירי רם. קירי רם, מחרקר, קירי רם. והיו ישראל מריעים ותוקים בשופרות ובחצצרות וכל כלי שיר. כלי יקר אומר, מה זה בכל עוז? שהוא רקד בכוחות על אנושיים. בלי גבול ובלי סוף. והפירוש ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, אומר הכלי יקר, שלבד אם דוד לא היה לפני השם, לא היה לו כאלה כוחות. אבל כמו שאהרון עושה את נוסף, ככה דוד קיבל כוחות מיוחדים לריקוד למעלה מדרך הטבע. והכלי יקר מוסיף שעוד שני דברים חשובים. הוא לובש אפוד בד. מה זה אפוד בד? זה בגד שמיועד לעבודת השם, כמו שמואל שהיה לו אפוד בד. והתרועה והכל שופר, הם עניינם הוא להחריד את הלב. זה כדי שיהיה ביחד עם השמחה, יהיה רעדה. יהיה גם ביטול השם. מה זה קירי רם? יש פיוט מפורסם של רבי יוסף חיים מבגדד. קירי רם, קירי רם, מכירים? יש רבי יוסף חיים, הבן איש חי, יש לו פיוט. קירי רם, קירי רם, על יד משה בן עמרם, זה ארון הברית, הכתוב השורית. שיר שלם זה שעובדים אותו בשמחת תורה. אצלנו העיראקים, ככה מקובל. קירי רם, קירי רם. על מה, מה פירוש על השיר הזה, קירי רם, קירי רם, מאיפה לקח את המילים קירי רם? מפה. שהריקודים בשמחת תורה קשורים עם העניין הזה של דוד מחקר לפני השם. יודעים שהרבי היה רוקד לפני התורה בשמחת תורה, אז כל מי שיש שם מתאר שזה היה בכוחות לא אנושיים. אי אפשר להבין בהיגיון איך הרבי, שאפילו בשנים יותר מאוחרות, שכבר היה יהודי מבוגר מאוד, היה רוקד ורוקד ורוקד בלי הפוגה, בשמחה גדולה מאוד. זה נקרא בכל עוז לפני השם. זה מקבל כוח מתוך התורה.
אז בפרס יצרים
תירם, תירם, זה בפרסי.
בפרסיתו. תירם, תירם, ביי ג'ון.
ג'וני. ג'אנו.
אבל קירי רם, חבל שהם פה עיראקים. היה פה עיראקי אחד והלך.
מפה, משם לקחו את זה.
אתה לא עיראקי?
ישראל.
טריפולטאי. טוב, יעבור לך. אבל לא נורא. הלל, הלל. נכון, אמרתי, לא לשם משפחה עיראקי. אבל הוא, הם, תשמע, חצי מעם ישראל הם בבלים. כולם הגיעו מבבל לכל העולם. בפרט, היה לנו סבא גדול, לא זוכר, הכרת אותו, לא? קראו לו אברהם אבינו. משפחת אבינו, זו משפחה שהיה בה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משפחה חשובה.
אפילו ידע מה סוג זה אומר כשאנחנו בבלים.
זה היה כל משפחת אבינו, גיל משפחת אבינו. כתוב שאין קוראים אבות אלא לשלושה. יש אבל אבינו רבי, אשכבנו אבינו.
שלום.
כן, משפחת אבינו, הם היו עיראקים. כן, משה רבנו, משה רבנו גם לא, מה זה רבנו? אם היה אשכנזי היה רבינוביץ'.
אתם לא
ספרדית. ברור שהספרד.
לא היה רבינוביץ',
עשו
לו קיצור.
לא, 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 לא נראה לי, אשכנזים לא עושים קיצורים. טוב. אתמול היה פה, יש פה אחד ברסלבר, ששיר פה תפילין של רבינו תם שלו. אתמול הבת שלו יורדת פה למטה. אבא אמר שאם אתה יכול להביא תפילין של רבנו.
מה להביא?
תפילין של רבנו. ושכח פה את רבינו תם שלו.
הם פה, ראיתי אותם.
קחו אותם כבר. אם אפשר תפילין של רבנו. טוב. כתוב בפסוק, דוד וכל בית ישראל מעלים את ארון ברית השם. אבל רק הלוויים נשאו אותו.
כן.
שעתו שדוד המלך ציווה. ובית ישראל ראה, ראו, עמדו שם. אבל כותב הכלי יקר דבר מופלא. עם ישראל עמדו בתקיעה ובתרועה בביטול. ודוד המלך בביטול שלו, בריקודים שלו, של ריקודי ביטול, הם גרמו לארון את הקדושה שלו. זו נקודה חסידית מאוד, שכותב אותה כלי יקר שחי, תמיד של הבית יוסף, חי 150 שנה לפני חסידות, אבל הוא כותב רעיונות שמתאימים לכתב 150 שנה אחר כך. אומר, הקדושה של הארון נובעת מהביטול של ישראל. לא שהביטול של ישראל נובע מהארון. הקדושה של אהרון נובעת מהביטול של ישראל. זה וורט מאוד מאוד חסידי. פלא פלאות, על כך כותב הכלי יקר. הכלי יקר היה, אמרתי לכם, רבי שמואל לניאדו. הוא היה הרב של ארם צובה. משפחת לניאדו המפורסמת, הם כולם צאצאים שלו. לא כולם חלבים, יש בהם עיראקים. כי היה לו נכדים שנסו לעיראק להיות רבנים. אבל הוא היה אבי המשפחה.
גם שווקה, רב שווקה, שלא אומרים מצרים, אתם במקום
בחלב. כן, אבל איך הגענו לשווקה עכשיו?
אמרתם במקום של הרב...
אמרתי לניאדו.
אוקיי.
אוקיי. אז הוא כותב דבר מופלא. עכשיו, מעניין שיש מנהג אצל אשכנזים, בפרט אצל חסידים, שבשמחת תורה, עושים בריקודים לפני ספר תורה, עושים מה שנקרא ביידיש כולה. מה זה כולה? שמתגלגלים על הרצפה. מישהו פעם ראה את זה?
כן, אני ראיתי.
רבי יונה עשה את זה.
רבי יונה עשה את זה. ככה נוהגים, ככה נוהגים. עומד ליד. הספר תורה עומד ליד, ואנשים מתגלגלים לפניו. אתה היית פה בשמחת תורה, מוטי? אתה הולך למתחרים, אתה. אבל... הילדים שלו היו, כן. אתה היית פה בשמחת תורה. אתה לא, אתה בחרת באנשים יותר מוכנים. אבל פה אנחנו עושים כל שנה, עושים פה גלגולים על הרצפה, זה נקרא כולה, מול ארון הקודש, מול ספרי התורה, וזה המקום.
ומה אתה
מזה?
האם
היית
סוגיה
בירושלים? היה לך זכות, לא היית פה.
מחכים את דוד
דבר. אה?
מה אתה
מזה? יכול להיות שבגלל דוד המחקר ומחקר, מחקר בכל עוז. ככה נוהגים, דורות.
אבל בכלל צעקה...
יש דברים שהם לא, זה לא מהיום, זה לא דברים שהתחילו עכשיו.
נכון
אשתו, צרכה אלה. נגיע לשם. והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. אומר במדבר אבא.
בזלו.
כיוון שבאו לירושלים, היו כל הנשים מציצות על דוד מן הגגות ומן החלונות, וראו אותו מרקד ומשחק, ולא היה אכפת לו. עד עוד הכתיב, היה ארון השם בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחקר. הרי לך שאשתו נשקפה עליו. מניין שכל נשי ירושלים כן, שכן היא אומרת לו, בהמשך, מה נכבד היום מלך ישראל, שנגלה היום לעיני אמהות עבדיו? ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר וטיפס לו בליבה, אומר המדרש, כיוון שראתה אותו מסמסים עצמו כהדיוט, נתבזה בעיניה. מה הוא מפזז ומחרקר? אומר המדרש, איך היה עושה? אמרו רבותינו, היה לבוש בגדי זהב סנונין דומים לפז, זה מפזז. והיה מכה בידיו זו על גב זו ותופח, כיוון שהיה מחרקר קיר עירם, היה מפזז. מה הוא מפזז? שהיה הזהב המסונן שהיה עליו קולו פוזז. היה רעש מהבגדים. יכול לא היה עושה דוד יותר מזו? לא! אלא הופך הספירס ומשבר לפניו. כלומר, הוא היה מתהפך באוויר.
ססלטות.
ססלטות, כולה. שכן כתיב מקום אחר, ותראה את המלך דוד מרקד ומשחק, והיו כל אנשים מציצות עליו מן הגגות ומהחלונות ולא אכפת לו.
אז מה, הוא אמור לראות את יופיו או בא לראות את המלך?
לראות את זה, תשמע, זה דבר מרתק. בריקודי שיחות הרבי שלנו מסביר ככה, אם שמים לב בפסוקים רואים שהיה שני ריקודים. היה ריקודים בדרך והיה ריקודים בעיר דוד. אז הריקוד בדרך, התפקיד שלו היה להשרות על דוד את רוח הנבואה, ולכן דוד לבש אפוד בד, הוא רצה להתנבא. ולהתנבא אפשר מתוך שמחה. אז הריקודים היו בחוץ. עם זה בכלל לא היה בעיה. איפה למיכל נהיה בעיה? כשהוא הגיע לעיר... ולבש בגדי זהב שכעת ראינו במדרש, מה אתה עכשיו רוקד? מה אתה רוצה להשיג עם זה? ודוד, לא, אני לא רוצה להשיג כלום. אני לא רוצה להגיע לנבואה. אני בביטול. אין דם ודעת. וזה מיכל לא מוכנה לקבל. למה? מיכל היא בת של שאול. שאול הוא עבודת השם מסודרת. הוא נורמלי. דוד הוא בעל תשובה, הוא משוגע קצת כמונו, כן? אז... וזה מסביר הרבי, לכן הקדוש ברוך הוא בחר בדוד ולא בשאול. שאול הלך אחר התם ולכן הוא בחר בבהמות של המלאק. ודוד שהשתולל וקפץ לפני השם, אין טעם ודעת רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. דוד הוא החוסית פה בתמונה.
מה הכוונה איפה בת?
זה בגד מיוחד שמיועד לגילוי השם.
כל בגד הוא בת.
לא, איפה בת, בת זה פשטן.
היא לא יכולה לדעת לו בתור מלך, הוא מפזר.
גדימה כזאת, כמו
לא, גדימה. לא, היא לא הייתה מוכנה, כבר נראה, דיון שלם שהיה להם. היא לא הייתה, היא לא הסכימה לזה. היא הייתה, היא טענה לו, היא הייתה, היא הייתה גברי רבי, היא לא הייתה ילד קטן. כבר אנחנו נראה עליה דברים גדולים מאוד. בוא נראה. ויביאו את ארון אדוני, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל, אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות, לפני אדוני ושלמים. דוד מקים את ארון השם, איפה? בתוך אוהל. למה בתוך אוהל? למה לא בתוך מבנה? בפרט, בבית עובד אדום הוא היה בתוך מבנה. בקריית יערים הוא היה בתוך מבנה. תבנה משהו מאבן, מעץ. אומר הרד"ק, כל זמן שהארון לא היה בבית, הוא יכול להיות באיזה בית שאתה רוצה. ברגע שהוא מגיע לירושלים, שזה הבית שלו האמיתי, אז פה הוא לא יכול להיות בבית אמיתי. כדי להדגיש שהוא עוד לא הגיע הבית עד הסוף. יש, כידוע, יש כמה חפצי קודש מפורסמים מאוד, שנמצאים אצל הרבי. ביניהם יש, למשל, את סידור הבעל שם טוב. סידור הבעל שם טוב יש אצל הרבי, סידור הבעל שם טוב המקורי. סידור כתוב בכתב יד, ויש עליו שמות של התלמידים של הבעל שם טוב שכתבו לו, ליד שמה קולנו, ליד זה שהתפלל עליהם, ויש שם דמעות של דם גם. סידור של הבעל שם טוב עבר מדור לדור, ואחד החסידים קנה אותו, והביא אותו לרבי הרש"ב, לרבי הריי"צ. הרבי שלנו אמר פעם, שהוא פוחד לגעת בזה. הרבי פחד לגעת בזה. הרבי הקודם רצה להראות את זה לרבי, אז הרבי קרא לעוד חסיד שיעמוד איתו. והיה פעם סיפור שמישהו נגע בזה, והרבי מאוד הזדעזע מהעניין. מאוד מאוד מאוד, איך אפשר לגעת בדבר כזה? לגעת, לגעת פיזית. אז כשאותו חסיד הביא את זה לרבי רש"ב, אחר כך הוא ביקש לראות את זה. הרבי רש"ב אמר לו, זה מסוכן, אל תיגע בזה. אל תיגע בזה, מסוכן. הוא שאל, בדיוק, הוא שאל אבל הרי לפני שזה הגיע לרבי זה היה אצלי בבית תקופה. עד שאני הבאתי את זה, קניתי את זה. אז הרבי קודם ענה לו, הרבי רש"ב עצמו ענה לו. כל זמן שזה לא הגיע הביתה, יכולת לגעת בזה. כשזה כבר הגיע לכאן, זה גדר אחר.
שם זה הבית כבר?
הבית, כן, זה חזר הביתה, לבית של הרבי. אז זה נאמר על זה, ועל עוד כמה תשמישי קדושה כאלה של, של צדיקי עולם. לגעת בזה זה מסוכן. אבל רבי דיבר שמי שלקח את זה הביתה, הוא לקח הביתה פצצה שתפוצץ לו בבית. מישהו לקח את זה פעם הביתה, הוא החזיר. סיפור. היה לזה משפט, לא פשוט. בכל אופן, אז הדרך זה פה. הארון, כשהוא לא בבית, כשהוא לא בירושלים, אז אתם חושבים אותו כפי שאתה רוצה, בבית, בכספת. ברגע שזה מגיע לירושלים, אומר הרד"ק, אז אתה לא יכול לשים אותו בבית, זה רק בית המקדש. ובפרט אומר הרד"ק, שדוד המלך בשלב הזה, כבר עוד חשב שהוא יבנה את בית המקדש. הוא עוד לא ידע שזה לא בשבילו. פסוק יתחת. אמן.
אמן.
ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, ויחלק לכל עם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש. חלת לחם אחת, ואשפר אחד, ואש אישה אחת. וילך כל העם איש לביתו. חילק לכל אחד שיריים. כל אחד דבר אצל דוד המלך. דוד המלך עמד, נתן לכל אחד חתיכת לחם וחתיכת בשר. אשפר זה מנה של בשר ובקבוקון של יין. ככה היה הרכב של ברוכה. עמד וחילק לכולם. וכולם הלכו אחר כך. כתוב בדברי היומיים שבשלב הזה דוד המלך סידר את הלוויים ש... התחילו להקריב קורבנות כל יום, ושהכהנים הקריבו קורבנות, והלוויים ישירו בפני השם שיר מיוחד שהוא כתב. מה השיר? הודו להשם קירו בשמו, הודיעו במילותיו, שירו לו, זמרו לו. המזמור הודו שאנחנו אומרים בכל בוקר בתחילת התפילה. וכעת דוד חוזר הביתה, פסוק חף. והיה שוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר מנכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני המאות עבדיו, כהיגלות נגלות אחד הריקים. אומר לה, אומרת לה בציניות, איזה יום מכובד היום, שככה מלך ישראל מתגלה כאחד הריקים לפני המאות עבדיו. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם אדוני, על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. הוא עונה לה, הוא לא קץ אותה, הוא עונה לה, הקדוש ברוך הוא בחר בי ולא באבא שלך. יודעת למה? בגלל זה. בגלל זה. בדיוק על זה המחלוקת שלי עם אבא שלך. אבא שלך הוא צדיק, ואני בעל תשובה. אבא שלך רואה את העולם בצורה מסודרת, ואני רואה בעולם התעוררות גדולה לקדוש ברוך הוא. בואו נראה את זה עוד מעט, נראה את כל הפרטים בזה. הוא נקל אותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרת, אמא מכבדה. אני מוכן להיות עוד יותר מבוזה מזה בשביל הקדוש ברוך הוא. זה מזכיר לי, פעם הרבי בהתוועדות עמד, ובתוך הריקודים הוא עשה את האצבעות בפה ושרק, ושמו תמונה מזה בעיתון. בעיתון אלגמנה ז'ורנל כתבו כותרת, דלובביץ' הרבה פייפט אוף דה וורלד, הרבה מלובביץ' מצפצף על העולם. זה היה כותרת. ואז הגיעו חסידים, אמרו לעורך העיתון, זה לא מכובד. עושים תמונה של הרבי אומר דברי תורה, תמונה של הרבי מתפלל. למה לעזור תמונה של הרבי, עיתון חילוני, עומד, מצפצף עם, עם משרוקית, עם הפה שלו עושה משרוקית. לא כבוד. אותו יהודי כתב את זה לרבי. כסליחה. אז הרבי דיבר על זה בהתוועדות. שמעתי מאבא שלי שהיה שם. שרבי סיפר ששמו בעיתון תמונה, איך שאני עומד ומצפצף, וכאלה הגיעו בטענות. תוך כדי שרבי אומר, אבא שלי ספר לי, הוא מיד נזכר בפסוקים האלה, אבל האמת היא, אמר הרבי, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, אמהות. הרבי אמר, לפני השם, דוד המלך כבר עקד ככה, אין מה להתבייש. בואו נראה, כתוב במדרש כך. לאחר שנפטרו כל ישראל ממנו, נפנה לברך את ביתו. ולשמחה מרוב שמחת אהרון, יצאה מיכל לקראתו, וביזתה הוא, על שביזה עצמו לכבוד אהרון, לעיני אנשים, עד הוא דכתיב, וישוב דוד לברך את ביתו. לא הניחתו להיכנס בתוך הבית, אלא יצאת לחוץ, והייתה מקפחתו בדברים, ותאמר לו, מה נכבד היום מלך ישראל שנגלה עם לעיני עמוד עבדה? מכאן אתה למד שהיה הופך אספרס המשבר, הוא עשה כולה, הוא עשה סלטות. שכן היא אומרת לו, נגלה היום, אתה נגלת, אתה נחשף הגוף שלך. התחילה עושה מריבה כנגדו, ומבקשת לאכול פניו. אמרה לו, אם ראית כבודך, מה נכבד היום מלך ישראל? עכשיו הודעת שאת מלך, אשר נגלה היום, הלוואי בצניות. הלוואי זה היה בשקט. לעיני המאות עבדה, ואלו אנשי ישראל, שהיא קוראה את עין המאות, כי גלות נגלות אחד הריקים, אמר רבי אבא בר כהנא, הריק שבריקים זה ארכיסטס. ארכיסטס, לפי המפרשים אומרים, זה השר של הליסטים. שהוא הולך עם גוף חשוף, הוא הולך ככה בלי חולצה. ארכיסטס? ארכיסטס. הוא הולך ככה, אתם מכירים את זה, הוא הולך בלי, עם שרשרת של חי, בלי חולצה. מכירים את זה?
אני בא, מאוד קיצור,
ב-40 השנים. על הגבה, הוא הולך בלי חולצה? אבל הוא הולך בלי חולצה?
אולי,
אתה לא ראית אותו. שאין ריקה ממנו מכל מצווה, ככה היה דוד מרקד לפני אהרון. אמרה לו, היום נגלה כבודו של בית אבא, היום מתגלה מה היה אבא שלי, עכשיו מבינים מה הפסדנו. בואו ראה, מה בינך לבין בית אבא? כל בית אבי היו צנועים וקדושים. אמרו עליו על בית שאול שלא נראה מהם לא עקב ולא גודל ממהם. עד הוא דקטיב היבול גדרות הצון על הדרך ושם מערב היבוא שאול, מה היבול גדרות? כתוב שחס בגד חדר לפני מחדר כדי להתפנות ושלשל את הבגדים שלו שלא יראו שום דבר. כן, הוא היה לבד 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 במערה, כמו שלמדנו כשעסקנו הפסוקים מהם. וכך אמרה לו מיכל, של בית אבא היו צנועים כל כך, אתה עומד ומגלה לבושך כאחד הריקים. כיוון שגמרה דבריה, תן לה לגמור, זה אגב יצא בזוגיות ושלום בית.
כן,
תן לה לסיים.
כן.
אמר לה...
כל הנפוח ירד.
לכי לפני מלך בשר ודם שיחקתי. ולא לפני מלך מלכי המלכים שיחקתי, שבחר בי מאביך וכל בני ביתו. ואילו היה אביך צדיק יותר ממני, היה אלוקים בוחר בי ופוסדת בבית אביך. עד עוד הכתיב היום הדוד המיכל לפני השם, אמר לה, אביך היה מלך על ישראל בלבד, אני מנגיד על ישראל ויהודה. עד עוד הכתיב על עם השם זה שבט יהודה ועל ישראל ושאר שבטים. דבר אחר אמר לה, של בית אביך הם מבקשים כבוד עצמם ומניחים כבוד שמיים, ואני איני עושה זאת אלא מניח כבוד עצמי מבקש כבוד שמיים. עד עוד הכתיב ונקלותי עוד מזאת, ואל תאמרי שהייתי שפל בעיני אחרים ולא נפזה בעיני עצמי. לפעמים אנשים עושים מתפרים מול אחרים, אבל לעצמם הם בעלי גאווה. תלמוד לומר, והייתי שפל בעיניי. ועם המאות אשר אמרת, אימן הכבדה, אמר לו, אותם בנות ישראל שצבחת אותן, המאות, אינם המאות, אלא אימאות. המאות זה שפחות. הם לא אימאות. הלוואי יהיה לי חלק אימאים לעתיד לבוא. עד האודיקטי, ועם המאות אשר אמרת, אימן מכבדה, אני רוצה לקרוא את הכבוד שלהם, לעתיד לבוא, אותם נשות ישראל לצדקניות, אל תקריא להם המאות. אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות יותר מדוד. ככה נאמר בתהילים, שיר המעלות לדוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אדוני מעתה ועד עולם. אומר המדרש מהפירוש, השם לא גבה ליבי כששמואל משך אותי למלך. ולא רמו עיניי כשהרקתי את גוליית, ולא הלכתי בגדולות שהחזירו אותי למלכותי, ונפלאות ממני כשהרעליתי את הארון. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כשם שהתינוק הזה אינו מתבייש להתגלות לפני אמו, כך שיוויתי נפשי לפניך, שלא התביישתי להתבדות לפניך לכבודך. כגמול עלי נפשי, כן ינוק עד נפק ממאי די אמי, כמו תינוק שיוצא ממאי אמו, והם ברוח גסה לנוק משדי אמו, אין לו אפילו גאווה לזה. כך עבד נפשי עליי, שאני מתבייש ללמוד תורה, אפילו מקטני ישראל. אמר רבי עדה ברבי חנינה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שיווית עצמך לגמול, תינוק, חייך. כשם שאין לתינוק הזה אבונות, כך אין לך אבונות. שנאמר, גם השם העביר חטאתך ולא תמות. מכאן אתה למד שאין אדם רשאי לא גאווה לפני המקום, אלא צריך להתבזות על כבודו. הדבר הזה, יגידו לעצמנו, זה לדוד המלך. אומר הרמב״ם, זה נוגע לכל יהודי. אומר הרמב״ם, סוף הלכות שופר, סוף הלכות לולב. השמחה שישמח אדם בעשיית מצווה ואהבת הקהל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. וכל המגיס דעתו וכל הכבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד, אומר הרמב״ם להלכה, אלא לשמוח לפני השם שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. רבי פעם הסביר, דוד לא יכול היה להיות משיח בן דוד? משיח, דוד לא יכול היה להיות משיח בן דוד, כי הוא דוד. דוד נקרא משיח ראשון, ברמב"ם. יש משיח ראשון שהוא דוד, ומשיח שני העומד מזרעו. העומד מזרעו. אבל משיח ראשון שהוא דוד, כך כותב הרמב"ם בעריכות. דוד היה משיח בעצמו. יש דבר מעניין, הרבי מסביר, שהפעם הראשונה, כשהעלו את הארון, מוזכרים הרבה כלי זמר. פעם השנייה מוזכר רק חצוצרות וקול שופר. הסביר הרבי, אז קודם כל כתוב באקדה, באברבנאל, גם באקדה ובאברבנאל כידוע הם מאוד מאוד דומים אחד לשני, הם היו חברים. הקדב אברבנאל, רבי יצחק הרמה ורבי יצחק אברבנאל, שני היצחקים האלה היו חברים טובים. התכתבו ביניהם. רבי יצחק אברבנאל היה שר, רבי יצחק הרמה היה רב קטן של העירה קטנה בספרד, אבל הרבה דברים שכתובים באברבנאל כתובים גם בהקדב ולהפך. כי סוג של אברבנאל היה סוג של תלמיד שלו, למרות שהם היו באותו דור. זה כתוב בשניהם, שבפעם הראשונה הייתה שמחה שהיה בה קצת עוללות, ולכן היא הסתיימה לא טוב. הפעם השנייה אומרה הקדר אברבנאל, אז היה חטצות וכל שופע עניין של ביטול. ומיכל בת שאול לא הבינה את זה, חשבה שגם הפעם השנייה זה עוללות, והיא לא הבינה שזה ביטול. מחסידס הרבי מסביר שדוד אומר, אני והאמהות אותו דבר. זה ביטול מיוחד. הוא לא מגיע ואומר, אני מוכן לבטל את עצמי. הוא אומר, אני והם אותו דבר. וזה, לא כל אחד מסוגל להגיע לכזה ביטול. מיכל הייתה בעלת מעלה גדולה מאוד. חז"ל אומרים שמיכל הייתה מניחת תפילין. ולכן היא לא יכולה הייתה להתחבר לכזה ביטול. ודוד משווה את עצמו, אנשים פחותים. דוד הגיע לזה מהתשובה שלו. וזה היה מעלה, הרבי דיבר על זה פעם בשמחת תורה, והרבי אמר שבשמחת תורה אפשר להגיע למעלות גדולות מאוד מכוח הזה, שזה עניין של כוח מעלה ותשובה. פסוק חותם בפסוק שמיכל נהנשה.
שמה?
מיכל נהנשה.
לא הגיע
ילד לעולם. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. אבל חז"ל אומרים שבסוף כן היה לה ילד. מתי? ביום מותה. היא נפטרה בלידת בנה יתרעם. יש כתוב שהיה לה בן יתרעם, בן מיכל.
איך קראו לו?
יתרעם.
יתרעם?
יתרעם.
מה היה עונש שלה?
היא נפטרה בלידת בנה. היה לה בן יחיד שנולד כשהיא נפטרה.
מה העונש?
שלא היה לה ילדים וחייה. היא לא גידלה ילדים.
מה
היא עשתה? היא לא דיברה בכבוד לדוד המלך שביטל את עצמו לפני הקדוש.
בגלל זה שכבר עשתה.